בוקר טוב. מה אתה צריך? בוקר טוב ומבורך. יישר כוח. אנחנו בעזרת השם ממשיכים עם הפרקי גאולה. מתוך הבנה שאנחנו לומדים אמונת איתנו, דהיינו את האמונה שקשורה למהלכים, בעיקר המהלכים הכלליים של עם ישראל, שזה לא דברים שנעשים סתם, זה הקדוש ברוך הוא בעל מלחמות, זורע הצדקות, מצמיח ישועות וכולי. מתוך זה אנחנו לומדים, זה נכון גם במובן הפרטי, שכל אחד ישים לב, כמובן, מסתכל על המוראות שעוברים עליו באופן פרטי, גם כן לראות את זה בעין אמונית. שום דבר לא קורה סתם בחיים, גם באופן פרטי, אבל ודאי וודאי באופן לאומי, אנחנו צריכים להתבונן על המוראות האלה בעין אמונית, וגם לא להתעלם מזה. אסור להתעלם מזה, כי זה העיקר. וכל הפרטים של החיים האחרים הם פרטים של העניין הכללי הזה. אנחנו כהרגלנו גם כן נקדיש את השיעורים. שנייה, אני אברך ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. נקדיש את השיעורים לחיזוק עם ישראל, חיזוק הממשלה, ראש הממשלה, חיילים, פצועים שיתרפאו בעזרת השם במהרה, ושחרור החטופים בעזרת השם. אני מקווה שמתוך זה שאני מזכיר את זה פעם בשבוע, אז ההזכרה הזאת תתפשט, לפחות אצלי, על כל מה שאני עושה יום-יום אפילו, וכמובן זה לא פשוט, אבל גם אחרים, לדעת שאנחנו במלחמה, וצריך להקדיש את כל מה שאנחנו עושים לחיזוק עם ישראל. גם שהולכים לישון, יש מצווה ללכת לישון, כן? בשביל שיהיה כוח, בבוקר לקום ולעשות טוב. עובדה שאנחנו מברכים לפני השינה, נכון? מברכים. וגם שאוכלים, בן אדם שלא אוכל, הוא לא יכול להיות חזק ולא יכול להילחם. לא להילחם בצבא וגם לא להילחם את מלחמת הדעות, אם צריך להילחם. מלחמת הדעות היום היא חשובה מאוד. ואני מקווה שזה יתפשט לאט לאט על כל אורחות החיים, שאנחנו נייחד את הלימודים שלנו ואת המעשים שלנו ואת המצוות שלנו לחיזוק עם ישראל. אמן. עכשיו, היום, פעם שעברה למדנו שמסימני הגאולה, או סימן הגאולה המובהק ביותר, שהארץ מתחילה לתת את פירותיה. זה סימן שעמי קרב לבוא, הוא עוד לא הגיע. הארץ כבר מתכוננת לקראת עם ישראל שיבוא, מתחילה לפתוח את עצמה, שיהיה פה מקום שאפשר, יהיה פה פרנסה ואפשר לאכול פה, כן? חיים צריכים אוכל. והשאלה שהייתם צריכים לשאול, רגע, אבל איך הארץ מתחילה לתת פירותיה? הרי אנחנו עוד לא פה. איך זה יכול להיות שזה לפני שאנחנו באים, היא נותנת את פירותיה, אנחנו עוד לא פה. אה? איך אנחנו פה? בוא נראה, אנחנו מדברים עוד לפני, נניח, 120 שנה בערך, 150 שנה, 130 שנה. יפה. אז אנחנו מבינים שזה לא רק העלייה. קודם כל, תמיד היו פה יהודים. תמיד היו פה יהודים. לא היה מצב שארץ ישראל שאין בה יהודים, וכמות היהודים שהיה נניח לפני 150 שנה, 120 שנה, משהו כזה, היא הייתה פחות או יותר אותו כמות של גויים שנשארו פה. זו הייתה ארץ אוכלת יושביה. נשארו פה קמצוץ מכל הכיוונים. ואנשים האלה שהתחילו לצאת מהחומות, סיפור של פתח תקווה, שהתחילו לצאת מהחומות, זה היה בדיוק באותו זמן שהחלוצים הראשונים שהגיעו מאירופה התחילו לבוא לפה. זה מעניין התאום הזה. זה ודאי צריך לעורר אותם להבין שיש פה פתיחה מסוימת, אז באה גם מהכיוון הזה וגם מהכיוון הזה, והארץ מתחילה לתת פירות לאט לאט לאנשים שהתחילו להתקבץ בו. זה עוד לא קיבוץ גלויות, אבל הקיבוץ הקטן שמתחיל להגיע לפה וגם שהיה פה, מתחיל להרגיש שיש ברכה בעבודת האדמה שלו. ואחר כך זה הולך ומתגבר. אז קיבוץ גלויות זה גם אחד מסימני הגאולה. כן, עוד לא דיברנו על זה. תגידו שקיבוץ גלויות זה הגאולה. זה לא מדויק. קיבוץ גלויות זה לא כל הסיפור. קיבוץ הגלויות של עם ישראל שמגיע לפה, הוא מגיע לפה כי יש פה משהו לעשות יותר גדול מאשר להתקבץ לפה. יש לנו ייעוד. יש לנו ייעוד להיות, כמו שאמרנו כמה פעמים, מדינה, ממלכה, עם מלך, מלך, מלך זה מלשון מוליך. מנהיג שמוליך את עם ישראל, מוליך אותו בדרך טובה וישרה, והכל הדברים חוזרים לפה באופן כזה שיש פה מדינה לתפארת, ממלכה לתפארת, שמתנהלת בצורה של צדק ויושר והגינות, והיא מהווה דוגמה לאנושות כולה, זה הזכרנו את זה הרבה פעמים, רק זה. לאור זה אני רוצה לבקש ממכם, בדף הזה יש, נלמד קצת הלכות מהרמב״ם, פרק י' א' י' ב' שמסיים את כל החיבור של הרמב״ם, בספר שנקרא הלכות מלכים ומלחמותיהם, אני חושב שטעיתי פה, רמב״ם הלכות מלכים ומלחמות, זאת אומרת מלחמותיהם נדמה לי, הוא מדבר על המשיח, הוא מדבר על התהליך הגאולה, ואם אנחנו בפרקי גאולה, בואו נראה מה הרמב״ם כותב על הפרקי גאולה. כאשר מלך המשיח הוא התהליך, לא הסופי, אבל הוא תהליך מאוד מתקדם, יש לנו מלך, כביכול משוח, משוח בשמן המשחה, דיינו, שמן המשחה זה ביטוי שהוא עטוף, ברצון להביא את העניין האלוקי למציאות, כן? זה התפקיד שלו. ואיך הוא מתגלה, אנחנו נראה שהוא לא בא פתאום, אלא הוא מתגלה ומתחיל לעשות פעולות לטובת עם ישראל. אם הוא מצליח, אז הוא מלך המשיח, ואם הוא לא מצליח, סימן שהוא לא. הוא נפל של, 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 של המשיח. צריך לזכור, עד שיגיע המלך המושלם, זה גם לא נכון, כי אין אף פעם מושלם, כן? יש בדרך שלבים. הנפלא משיח, מה שכתוב בזוהר, זה מכשיר את הניסיון הבא. והניסיון הבא, יחד עם הניסיון הקודם, מכשיר את הניסיון היותר מוצלח. כן? כמו שמישהו אמר, נדמה לי אתמול, לא פה, שאדם לא צריך לפחד להיכשל, כי הכישלונות, הם מכשירים אותו. מכשירים אותו לעשות את הדברים בצורה יותר טובה ויותר טובה. לא צריך לפחד לעשות, לא לפחד לטעות, לא לפחד, זה צריך לשמור, אבל לא לפחד. כי הניסיונות, זה ניסיונות שמשכללים אותנו ומשפרים אותנו. ופעמים אני אומר לבחורים שנפגשים עם, אני לא אוהב את המילה דייטים, כי זו מילה לא טובה. מפגשים להתחתן, שלא יפחדו מהמפגשים האלה. אתה פוגש בחורה, אתה בא מראש, אתה יודע מה אתה רוצה בניסויים שלך, אתה בודק עם הבחורה הזאת, באמת זה מה שאתה רוצה להקים, זה גם הפוך דרך אגב, כן. ואתה נפגש איתה, תמיד יש לך מה ללמוד ממנה, וגם אם זה לא הולך, למדת, למדת יותר טוב איך מדברים עם נשים, למדת מהשגיאות שעשית, איך אומרים ככה, בצורה ציורית, נניח שעד שאתה תגיע למיועדת יש רשימה ארוכה, אז עוד אחד נמחקה, זה מקרב אותך למיועדת, זה בצורה ציורית, אבל כל אחת שאתה נפגש איתה, זה ניסיון חשוב, במפגשים הבאים שלך, שיהיו יותר נכונים, יותר מדויקים, שתוכל יותר לבדוק את הדברים בצורה יותר נכונה, וגם יותר רכה, לא צריך לפחד מהכישלונות האלה. לא צריך לפחד מהם. לא צריך לסדר אותם מראש, אבל לא צריך לפחד. נכון. נכון, 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 בדיוק. הכל, לא רק הרפואה, הכל מתקדם על ידי שמנסים, עושים, מפיקים לקחים בשביל להשתכלל ולהיות יותר טובים, והנקודה המשיחית היותר גדולה, זה שהרצון הטוב שולט על הכל. כי התיקון הוא אינסופי. אבל כשיש רצון טוב, זה מרגיע את כל המערכת הציבורית, את כל המערכת הנפשית, בכל התחומים, מהפרט עד הכלל. כשאתה יודע שיושבים שם אנשים שמחפשים את טובת ישראל, זה מרגיע גם אם יש שגיאות. אבל כשאתה רואה, מה שאנחנו רואים עכשיו, שזה לא לטובת מדינת ישראל, זה מאוד קשה. כלומר, שיבה שופטנו כראשונה, ושר יגון והנחה. יש יגון והנחה, כאשר אתה רואה שהגדולים לא מתעסקים באמת בטובת עם ישראל במדינת ישראל, אלא הם עובדים אצל מישהו אחר. עובדים לא אצל האמת, עובדים אצל השקר. זה נקרא עבודה זרה, כן. טוב, בוא נראה את הדברים, יש פה דברים יפהפיים, בסדר? רמב״ם, הלכות מלכים ומלחמותיהם, פרק י' א', הלכה א'. הסדר פה הוא לא נכון כל כך, א' ב' פה הוא לא אותנטי, אני לא יודע מאיפה הבאתי את זה, אבל הדברים אותנטיים, חלק מהדברים גם דילגתי, זה לא הכל, כן. המלך המשיח, א', עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בדוד ליושנה, כלומר לקדמותה, בסדר? הממשלה הראשונה, שזה מלכות דוד ושלמה לפי הפיאור הזה, אנחנו דיברנו לפי המלבים שיש מלכות ראשונה, שהיא קודמת למלכות האחרונה, זה דווקא בגאולה האחרונה, יש בהתחלה איזה מלכות מסוימת, אולי מלכות משיח בן יוסף, כן? ואחר כך היא הופכת למלכות השנייה המשוכללת יותר. אבל פה הכוונה, הממשלה הראשונה, הדוגמית של ימות המשיח, זה דוד ושלמה המלך. זה הדוגמית, אפשר לנהל מדינה ביושר ובצדק, עם כלכלה טובה ועם צבא חזק. הוא בונה המקדש, המלך הזה, המנהיג הזה, מקבץ נתחי ישראל, סימן שכבר יש פה קצת, נכון? וחוזרים כל המשפטים בימיו, המשפטים, הכוונה המשפטים, הסנהדרין חוזרת, עם משפטי התורה והצדק והיושר לחיים הכלליים, כמו שהיו מקודם. ודוד המלך לפני שיוצא למלחמה, הוא מתייעץ עם הסנהדרין, זה כתוב בהלכה, כן? מקריבים קורבנות, עושים שמיטים ויובלות, מעניין למה דווקא הוא מציין את השמיטים ויובלות, אבל זה תקופת הגאולה, שעם ישראל חוזר לארצו, רוב עם ישראל בארצו, ומתחלקים לשבטים, וכל שבט מתיישב במקומו, חוזרים השמיטים והיובלות, וצריך להבין מה זה השמיטים והיובלות, זה אחד התיקונים הגדולים, שמבסטים את הכלכלה, שלא תהיה כלכלה חזירית, ושיהיה כלכלה צודקת, ושלא נהיה סחופים אחרי הכסף, אלא זה ממתן את ההיסחפות הטבעית של האדם אחרי הכסף. כן? של האדם, אבל פה של, של, של הציבור כולו. ככל מצוותם האמורה בתורה. הכל חוזר. עכשיו תראו על המשפטים. כן, כן. ברור. יפה מאוד, אבל זה קיבוץ נדחי ישראל. יש לך דף שם בהתחלה. בצד ימין. כן. אז הוא מקבץ נדחי ישראל. זאת אומרת שיש פה כמה קיבוצים. יש פה קיבוץ ראשון. אחרת, איך יש מלך אם אין פה אף אחד? יש פה קיבוץ ראשון. כן? ורק אחר כך, יותר מאוחר, יש כל מיני נדחים שלא מגיעים. יש אנשים שתפוסים בבוץ של הגלות. בכסף של הגלות, והם יבואו לפה רק אשר כנראה יהיה פה משהו טוב שיצליח לחלץ אותם מהשקיעה בגלות, בכסף של הגלות, בנוחות של הגלות. יש פה כמה מהלכים של קיבוץ, בסדר? יש פה כמה קיבוצים. זה הערה חשובה מאוד, הערה חשובה, כי יש גם מחלוקת, אבל זה הרמב״ם לא, יש אומרים לא ניכנס לזה עכשיו. אבל, רגע, זה חשוב מאוד הערה הזאת, הוא בונה את המקדש, ואחר כך מצליח לקבץ גם את אלה שנדבקו בגלות, כמו שראינו במלחמת, למשל, ששת הימים, עוד דקה. במלחמת ששת הימים, ראינו שהיה פה ניצחון כזה כביר, שכל יהודי מתבולל, שהיה לו איזה שם או סבא של סבא של הסבתא, אני יהודי, כן? היה לו גאווה להיות יהודי, כן? וחלק גדול מהם גם עלו לארץ, לא כולם. אבל המשיח הוא יהיה פה איזה דוגמית כל כך, נקרא לזה מוצלחת מכל הבחינות, בעיקר ביושר והגינות, שכל היהודים שנדבקו שם, הם יקחו את הרגליים שלהם, ויבואו לפה למרות שלפני כן היה להם מאוד מאוד קשה, ויש לכם דוגמאות היום מכל מיני יהודונים שמנהלים בממשל אפילו הדמוקרטי. אנשים שנדבקו. וגם אותם צריך לחלץ, לא יידח ממנו נידח. אין יהודי שלא יחלץ בסוף ויבוא לפה ויתרום את חלקו בפסיפס השלם של עם ישראל עם כל יהודו. כן.
שבת,
אני לא חושב שיש מחלוקת בזה. אולי בהתחלה לא החזרו. אני ראיתי ביחזקאל, פעם למדתי את זה גם בצורה קצת יותר עיונית, שהשבטים חוזרים, מה זאת אומרת? עם ישראל מורכב מ-12 שבטים. תאר לך שאתה קונה מכונית עכשיו, ושני גלגלים חסרים. אתה יכול לנסוע איתו? הוא נשאר בבית. אתה לא יכול בלי גלגלים. עם ישראל מורכב מ-12 חלקים, שהם משלימים את השלם של הופעת עם ישראל השלמה בעולם. זה מה שאני יודע. בסדר? עכשיו בואו נראה על חוזרים כל המשפטים בימיו. תראו, יש פה בסוגריים, בפירוש הרמב״ם, על המשניות בסנדרין. יש מסכת סנדרין שמטפלת, מסכת סנדרין מטפלת במדינה היהודית, ובמשפטים של המדינה היהודית. כותב הרמב״ם שם משהו מדהים על, על המשפטים, על חזרת המשפטים, על חזרת הסמיכה. אתם יודעים שבשביל שיהיה סנדרין צריך להיות רבנים מיוחדים שנקראים סמוכים. ואיך סומכים אותם? הרי מה, נשאר רבנים סמוכים מאז הבית השני? או מאז הבית הראשון? אז תראו מה הרמב״ם כותב, ותכף המשפט המפתח בשביל ענייננו זה לקראת הסוף. ויראה לי, אומר הרמב״ם בפירוש המשניות בסנדרין, משנה ג' בפרק א', כי כשתהיה הסכמה מכל החכמים והתלמידים, זה כבר משיח, הסכמה מכל התלמידים, החכמים והתלמידים. איך מגיעים למקום הזה? אנחנו צריכים להגיע למקום הזה. זה מראה שזה ימות המשיח, שיהיה הסכמה בין החכמים והתלמידים. הנה עוד סימן של ימות המשיח המתוקנים, זה שיש הסכמה, אולי לא ב-100%, אבל רוב לפחות, כן? להקדים עליהם איש מן הישיבה, וישים אותו לראש. זה כמו הבחירות לרבנות הראשית כמעט. אתם יודעים שהרבנית, הרבנות... אתה צריך קוסטי, קוסטי, קוסטי. אני אומר... מה? אני לא יודע, אני לא נכנס לעניין חידוש השמיכה, יש בזה היום מחלוקת, אבל אני קורא מה שאומר הרמב״ם פה, וצריך לזכור שהרב קוק, כשהוא החליט להקים את הרבנות הראשית, זה קדימון לסנהדרין. זה לא סתם רבנות ראשית, המטרה היא שהרבנות הראשית היא תהיה ותביע את דעתה בכל התחומים. גם לגבי, כמו שיש עכשיו חטופים, שזה שאלה הלכתית, וענייני מלחמה, ויישוב ארץ ישראל, כן, אבל זה צריך בסבלנות. מה שאמרתי, כמו הרבנות, זה הכוונה, לא הכל זה, בשביל זה אתה כחכת כל כך הרבה, אבל הכוונה היא שכשיש הסכמה, אנחנו רואים עכשיו ברבנות כמה פוליטיקה יש מסביב, לצערנו הרב זה חילול השם, אבל פה מצב שאין את הפוליטיקה הזאת, יש הסכמה, בין רוב החכמים יש הסכמה, כן? ומעמידים אותו לראש הישיבה, כן? ובלבד שזה בארץ ישראל, אי אפשר בחוץ לארץ. כארץ, אוויר עד ארץ, מחכים בחוץ לארץ, אתה שבוי באינטרסים. ומה שיש לנו אינטרסים פה, זה בגלל שהבאנו את הגלות גם לפה. כמו שזכרנו, והנה האיש ההוא, תתקיים לו הישיבה, ויהיה סמוך, הוא נקרא סמוך. הנה, ככה סמכו אותו. ויסמוך הוא אחר כן מי שירצה. בגמרא, במשנה שם מדברת שצריך בית דין נדמה לי של שלושה בשביל לסמוך, כן? זה הנושא שם. ואם לא תאמר כן, אומר רמב״ם, אתה לא יכול להגיד אחרת. כי אי אפשר שתימצא בית דין גדול לעולם, לפי שנצטרך שיהיה כל אחד מהם סמוך על כל פנים, איך תמצא אנשים סמוכים. ככה סומכים את הראשון בגאולה העתידית, ושממנו יסמכו גם האחרים. והקדוש ברוך הוא, תראו זה כמה אמונה יש בבקשה. והקדוש ברוך הוא יעד שישיבו כמו שנאמר, ואשיב השופטה איך קרה בשנה, זה הרמב״ם כותב לפני כמעט 1,000 שנה. כן? והקדוש ברוך הוא יעד שישובו כמו שנאמר, ואשיב השופטה איך קרה בראשונה. הוא יעד שאנחנו נשוב לפה, שבנו. אנחנו רואים את זה עכשיו בעיניים. וגם שופטה איך ישובו, זה עוד לא בדיוק. הרבנות הראשית אמורה להיות הדוגמית הראשונה, הסנונית הראשונה. כן? ואשיב השופטה יום שונה, אבל יכול להיות שמה שקורה היום עם בית המשפט, זה בשביל שנלמד שככה זה לא שופטים. זה לא כמו שכתוב בתורה, שצריכים להיות אנשים ישרים, ושהם לא רודפים אחרי ממון ולא אחרי כבוד. שונאי בצע וכולי, כן? אז יש לנו עכשיו תמונה איך נראים אנשים אולי חכמים שהם פרופסורים, לא יודע מה, אבל אם אין ישרות ולא קשורים לתורה, ככה זה נראה. ואז יהיה צימאון למשהו הגון וישר. והנושא הזה של סנדרין אולי פול כמו פרי בשל לדעת, לדעת הקהל. כן? כמו שאומרים, למה הקדוש ברוך הוא נתן את התורה אחרי קבב ודורות? כדי שהאנושות תתבחבש בתוך החיים, וזה מבחינה אנושית לא יצליחו להקים אנושות בריאה, מבחינה הגינות וזה, עד שהגענו לדורות כמו המבול ו- ומגדל בבל ו- ומצרים, התרבות המצרית המרושעת, כן? שהציבור בכלל, האנושי בכלל, הוא צמא לדרך. ואז התורה יורדת כברי פרי בשל, אז התורה ניתנה. כמובן שיש עוד הרבה דורות, אז שהתורה הזאת תחלחל לתוך המציאות, אבל ההתבחבשות שהייתה 2000 שנות תוהו, זה נקרא 2000 שנות תוהו, הכשירה את הלבבות של האנושות כולה, ואפילו גם בתת הכרה, להיות מוכנים לקבל משהו. אנחנו נראה את זה עוד בהמשך. ראיתי פירוש יפה אתמול, איפה זה היה? אולי ברב קוק, שהעניין הזה של, זה פירוש אחר ממה שאנחנו תמיד אומרים, לגבי הסולם, שיש שם המלכים עולים ויורדים, כן? עולים ויורדים, זה שאנחנו מגיעים להשגות עליונות של צדק ויושר ותורת חיים, ואחר כך צריך לרדת בסולם, להוריד את זה לחיים. זה פירוש יפה מאוד. כן, אנחנו לומדים, החכמים לומדים, משתכללים, מבינים מה צריך לעשות, אבל זה לא יכול להישאר במגדל השן, כמו שנקרא. זה יכול להישאר בשמיים, זה יכול להישאר בתיאוריה. צריך לרדת חזרה בסולם למציאות וליישם את זה במציאות. אז פה מדובר על הסנהדרין, זה נכון גם בבית. אדם יושב בישיבה ולומד בא הביתה ושוכח בה הוא למד. הבית זה היישום הראשוני של מה שאנחנו לומדים. בית מקדש מעט, כן, יפה מאוד. אז והשיבה שופטייך כבראשונה ויוצאיך כבתחילה. הקדוש ברוך הוא יסדר שאנחנו נשוב, כן? ואחרי כן יקרא לך עיר הצדק. קודם כל אנחנו נשוב, זה אנחנו כבר שבנו, כן? למרות שאנחנו נשיב השופטה הראשונה, אבל אחר כך יקרא לך עיר הצדק. ירושלים זה המקום של הצדק העולמי. משם תצא תורה, כי מציון תצא תורה. שם יצא תורה, תורת מוסר וזה. עכשיו תשמעו את המשפט שבשביל זה הבאתי את כל מה שהבאתי עכשיו. הייתי יכול להביא רק את זה, אבל בלי הקדמה, כנראה זה היה קצת מיותם. הוא אומר, תשמעו את הרמב״ם, וזה יהיה בלא ספק, כשיכין הבורא יתברך ליבות בני אדם, זוכרים וזרקתי לכם מים טהורים? והחלפתי לכם את לב האבן ללב הבשר? ליבות בני אדם, יכין ליבות בני אדם, זה הוא מכין ליבות בני אדם, איך הוא מכין ליבות בני אדם, כל מיני סדרות חינוך, אתם מכירים סדרות חינוך? עכשיו אנחנו נמצאים בסדרת חינוך חזקה מאוד. ותרבה זכותם של היהודים, ותשוקתם לשם יתברך ולתורה, ותגדל תומתם, כלומר הישרות שלהם, התום, כן? לפני בוא המשיח, כמו שהתבהר זה בפסוקים הרבה במקרא. זאת אומרת, זה יסוד מאוד גדול. זה כמו שהכוזרי למשל כותב. מתי נבוא לארץ ישראל? כשעם ישראל יחשוף אליה תכלית הכוסף. זאת אומרת, ההתפתחות של הגאולה בכל שלביה, זה תלוי במצב התודעתי של עם ישראל. כשאנחנו רוצים, כשאנחנו זכים, כשאנחנו משתוקקים, אז התהליכים האלה מתבצעים ומתבצעים אפילו מהר. איך אומר הטעם לחכם? אומר לו, אצל השם הכל אפשרי וגם כהרף עין. זה תלוי בהשתוקקות שלנו. ואותו דבר פה, מתי יהיה לנו סנהדרין או השיבה שופטייך בראשונה? כשאנחנו נרצה מאוד. אז כשאנחנו נרצה מאוד, אז אנחנו גם נבחר מפלגה או מנהיג שמבטא את הרצון הטוב שלנו. כלומר, המנהיג הוא בבועה של המצב של העם. ואם אתם, יש לנו תלונות על איזה מנהיג שהוא לא מספיק ישר ולא זה, תדעו לכם שהוא פשוט מראה של המצב שלנו. כי כשאנחנו נרצה באמת להיות אנשים טובים וישרים, רוב העם ישתוקק להיות אנשים טובים, את מי יבחרו? אדם טוב וישר, שיהיה להם מנהיג. אני חושב שזה פשוט הדבר הזה. לכן התודעה היא קודמת לכל. זה מה שהרב כותב גם באורות הקודש, וגם למה התורה היא הדבר הכי חשוב, מצווה הכי חשובה. כי התודעה, ראינו את זה פעם ביחד, התודעה של האדם ושל הציבור, היא מושכת אחרי, כמו קטר, את המעשים הנכונים ואת האנשים הנכונים. גם אדם שרוצה לתקן את עצמו, הוא צריך להתחזק, נניח הוא רוצה להיות אדם סבלני, צריך ללמוד על הסבלנות. ילמד כל יום רבע שעה, חצי שעה, לא יודע כמה, פעמיים בשבוע, לאט לאט הוא יראה שהסבלנות מתחילה לנהל אותו. היא מושכת את ההתנהגות שלו, ואת ההכרה הפנימית שלו, למקום הזה של סבלנות. אז התודעה זה הדבר הכי חשוב. לכן לימוד התורה הוא הכי חשוב, ובתי מדרשות של עבודה זרה, זה הכי גרוע. ויש לנו מדרשות של עבודה זרה. עבודה זרה זה לא עובדים לאמת. עבודת האמת זה אנשים שהציר המרכזי שמנהל אותם, זה הרצון הטוב, ויש בתי מדרש איך לנצח, ואיך לקופף, גם לשקר וגם לרמות. אתם מבינים על מה אני מדבר, נכון? זה מדרשות של עבודה זרה, אולי זה לא מוגדר היום כעבודה זרה הלכתית, אבל זה בית מדרשות לשקר. וזה הכי, ואחרי זה נמשך כל הציבור. ועכשיו מתוך זה נבין למה כמה חשוב שמה שאנחנו לומדים זה הדבר הכי חשוב והכי מתקן את הציבוריות הישראלית. נותן באמת, באמת נותן כוח גם למנהיגים וגם גם לחיילים. אמרתי לכם שראש הממשלה היום שלנו הוא חזק כי הוא רואה למשל את המשפחות של הפורום הגבורה. גם את החיילים הוא רואה שמוכנים להיכנס לקרב, זה נותן לו כוח. הוא לא היה במצב הזה לפני כמה חודשים, או לפני כמה שנים. נותן לו המון כוח. המשפחות האלה נותן לו המון כוח. המשפחות האלה יש להם כוח בגלל שהם שקועים עם שני רגליים באמונה. זה מחזק אותו מאוד. הוא אמר את זה אפילו בעצמו, שזה מחזק אותו. אני מזכיר עוד פעם, אמרתי את זה. מי שזוכר את הבכיינות שהייתה במלחמת, לא מלחמת שלום הגליל הראשונה, אלא שהחזקנו שם את השטח, ונפלו לנו שם החיילים, היה בחיינות, זה בגלל גם שאנחנו היינו תקועים שם, לצערנו הרב, היינו יכולים לנצח במלחמה, אתם זוכרים שכל המחבלים היו שם, כן? אבל בחיינות, היא התישה את בגין, אתם זוכרים, הוא נשבר, הוא נשבר. לכן החוזק והרצון, עוד פעם, וזה יהיה בלא ספק שיכין הבורא יתברך, כלומר, עוד פעם, זה לא אנחנו, הקדוש ברוך הוא מכין את זה, איך? על ידי סדרות חינוך. ככה צריך להסתכל על המוראות. הוא יכין אותן לזה, את ליבות בני ישראל, ותרבה זכותם ותשוקתם לשם יתברך ולתורה שהם רוצים להיות אנשים טובים, אז יתרחשו המאורות האלה, שחוזרים לארץ ישראל, יש לנו הנהגה תורנית, בתי משפט תורנים, ולא כמו שאנחנו רואים מה שקורה היום, וכולל משרד המשפטים, הכל מתאר. מתי? כשאנחנו רוצים את האמת. וזה קורה עכשיו. ויש עכשיו יהודי אחד שהכניס אותו לכלא, ואני חושב שבזכותו, כל האורבות התנקו. כי כל העם רואה את הלכלוך הזה. הם מנסים בכוח להכניס אותו לכלב שישהו יסתום את הפה שלו ושאחרים לא יפתחו את הפה שלהם על, 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 על הבגידה שהייתה פה. הייתה פה בגידה. בגידה זה מילה עוד עדינה. שיתוף פעולה. נתנו לזה לקרות. יש לי מאמרים מאנשים שלא חשודים על הדברים האלה. אבל זה סדרת חינוך. שמנקה את התודעה שלנו מהלכלוך. כדי שאנחנו נהיה אנשים טובים וישרים, ואנחנו נצביע ונקים עלינו מנהיגים טובים וישרים. שזה מלחמת השם. מלחמת השם זה לעשות צדק בעולם. לא צריך עכשיו לדבר גבוהה גבוהה, זה דברים פשוטים. כמו שאמרנו, המלחמה הזאת זה מלחמת השם. למה? כי הטובים מנסים לטהר את העולם מהרשעה. זה הסיפור. בלי התפלספות יתר. הרמב"ם הזה שווה זהב לדעתי, והוא ממש מתאים לכוזרי. מה שאמרתי, שמתי עלו לארץ ישראל, כן, שיחשפו תכלית הכוזרי, יש פה נוסחה איך הדברים עובדים. אין דרכים אחרות. מדהים, שאני קראתי את זה, פשוט התלהבתי מאוד באמונה, ואני לא מצליח להעליב אתכם גם כן, אני לבד פה עם הכוס מים שלי. לקרר את ההתלהבות. טוב, אומר, יש דברים שמחלחלים עם השנים, נכון? טוב, הלאה, ב' מאיפה כל זה? על הרמב״ם, אני חוזר לרמב״ם בהלכה, שנאמר, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים. זה בספר דברים. זה עוד לא בנביאים, זה לפני הנביאים. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך, ומשם יקחך ויביאך השם אלוקיך. אנחנו רואים את זה, את בעיניים שאיננו, מה שכתב לפני 3,500 שנה, רואים את זה. זה סימני הגאולה. אחרי הגלות אנחנו נחזור לפה, השם יקבץ אותנו. את כל הנידחים, לא יישאר ממנו נידח. הלאה, וו. זה בדילוגים. עכשיו, יש פה דברים ממש מופלאים. אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים. ראינו את זה בא עם הבנים שמחה כבר, באחד השיעורים הראשונים. הוא מחדש דברים בעולם. הוא מחיה מתים. מלך המשיח, נדבר. תחיית המתים זה שלב אחר. וכיוצא בדברים אלו שהטיפשים אומרים, תשמעו איך הוא מדבר. הטיפשים חושבים שיבוא מישהו יעשה לך אוגוס פוגוס. לא, 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 לא יהיה פה אוגוס פוגוס. זה משהו שמתפתח באופן טבעי ואנושי, מכיוון שהטוב שתמון בעולם הוא יותר חזק מכל דבר, ולכן האנושות לאט לאט, ועם ישראל בפרט, לאט לאט מנפה, דוחה את הרשעות. כמו שהקיבה שלנו דוחה כל הזמן את הפסולת, כן? כי הגוף בריא, הקדוש ברוך הוא ברא גוף בריא. אנחנו מברכים על זה כל יום, אשר יצר את האדם בחוכמה, כן? ובבריאות היא דוחה את הפסולת. אלא אם כן בן אדם הגדיל לעזות, הרשיע, בעניין אוכל נדבר עכשיו, ובריאות. אותו דבר, הבריאות האנושית, הטוב האנושי שהוא ה-DNA של האנושות, ושלם ישראל בפרט שהוא דוגמה לזה, יקי את, ה- את, ה- את, ה- את, ה- את הרשעות ואת כל הדברים הלא ישרים. זה לא במופתים, זה נס נסתר, זה ככה קורה. חייבתי וכיוצא בדברים האלה שהטיפשים אומרים, אין הדבר כן. שרי רבי עקיבא, זה טעות פה דפוס, רבי עקיבא, הוא מביא דוגמה הרמב״ם, חכם גדול מחכמי משניה, הוא גדול החכמים. כל התורה שבעל פה זה רבי עקיבא. והוא היה נושא כליו של בן קוזיבה המלך, שהיה מלך שניסה להביא את הגאולה מיד, תוך כדי החורבן של, של הרומאים, כן? הוא ניסה לקחת את המלכות ולהחזיר אתרה ליושנה. הוא לא היה אדם כל כך קשור לרבנים, כידוע, למי שמכיר, כן? אבל רבי עקיבא ליווה אותו. הוא לא זרק אותו בגלל שהוא לא דתי. זה לא מדויק, כן? תכף תקבל תשובה על השאלה הזו. הרמב"ם מביא אותו. אם הוא טעה, למה הרמב"ם מביא אותו? הוא היה הרבה לפני הרמב״ם. אם הוא טעה, הרמב״ם לא היה צריך להזכיר אותו. תכף אנחנו נראה, זו שאלה טובה. והוא היה אומר עליו שהוא מלך המשיח. ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח. עד שנהרג בעוונותיו, כיוון שנהרג נודע שאינו משיח. ולא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת. אנחנו את הדבר הזה שעכשיו קראנו עכשיו, חכם יוסף, חיים יוסף, אנחנו נראה בהמשך, הוא מכוון להמשך, תכף נראה, אולי נגיד זה במילים פשוטות, אנחנו נראה שהמלך המשיח, כלומר המנהיג, הוא מתחיל להנהיג, ומתחיל, איך אומרים, להחזיר את הממשלה ליושנה, ומנסה לקבץ את נדחי ישראל, ולבנות את המקדש וכו'. אם הוא מצליח, אז הוא מלך המשיח, ואם הוא לא מצליח, נודע שהוא לא מלך המשיח, ודיברנו קודם, נדמה לי שלא היית, הוא מנפלי משיח שמכשירים את הניסיון הבא שיהיה יותר טוב ויותר מוצלח. כן? לזה הוא מכוון פה. לא ימות? ברור. לא, אבל מלך... לכן מלך המשיח זה דפוס של מלך צדיק, וכשהוא מת, מחליף אותו מלך צדיק אחר. היה דוד, מת, שלמה ממשיך אותו. הבן של שלמה, כלומר כבר שלמה המלך, כבר פספס. זה כמה שנים פספס. וזה דאח. ואם יבוא מישהו חדש ויעשה את זה, אז הוא גם מלך המשיח. זה לא אחד ויחיד ומיוחד. כל מי שמנהיג את עם ישראל בדרך התורה, בדרך הצדק והיושר, ומקבץ שטחי ישראל, ויש בית מקדש שמאיר לעולם כולו את הצדק והיושר, הוא מלך המשיח. אני לא מדבר על תחיית המתים, לא דיברנו על זה, זה שלב שאנחנו לא, לא, לא מבינים אותו כל כך. אבל זה לפי היחזקאל, לפי ספר יחזקאל שמדבר על חזון העצמות היבשות, שם לא מדובר באנשים פרטיים בפשט. מדובר על עם ישראל שחוזר לארצו, שהדימוי של זה, הדימוי של זה, שאדם שיוצא מהקבר וחוזר לחיים. זה רק דימוי לפי יחזקאל. זה שאנחנו יודעים שיש גם תחיית המתים גם מבחינה פרטית, זה לא מה שכתוב ביחזקאל בפשט. בסדר? אז זה דוגמית, מלך. בסדר? אתה קיבלת תשובה על השאלה. זה לא אחד. זה כל מי שמתנהג ככה, נקרא מלך המשיח. בסדר? וכיוון שנהרג נודע שאינו משיח, ולא שאלו ממנו חמין לא עוד ולא מופת. עכשיו תשמעו מה כותב הרב קוק על זה, במאמר, מאמרי הראייה, זה פה מובא בסוגריים, כן? כשהוא בא לעודד ולתת כיוון לבני עקיבא, תנועת בני עקיבא, כן? תנועת בני עקיבא, זאת אומרת שאנחנו הולכים בעקבות רבי עקיבא, נכון? למה נקראת בני עקיבא? כי רבי עקיבא הוא הדמות מופת שלנו, של החניכים, שאנחנו רוצים ללכת בעקבותיו. זה ברור הדבר הזה, נכון? כן. אז אומר ככה, זה באמצע שמה, ודווקא מפני שהחזון בשעתו נכשל, נכון? זה השאלה שלך? כן? אז אני עניתי לזה איזו תשובה אחרת, אבל הוא בר כוכבה נפל, ואימו נפל ישראל בבחינת חירותו הלאומית, יצאנו לגלות, בטוחים אנו, כי תורת אמת אשר בפה קדוש של רבי עקיבא שאמר, ככה צריך להיות המשיח, וזה עונה גם לשאלה מה ששימון שאל, ככה צריך להיות המשיח, אף על פי שהוא שם הוא נכשל. אבל מה שרבי עקיבא תמך בו, כי זה הצורה של, נקרא לזה בעיקר של המשיח הראשון. בסדר? אשר בפה קדוש יבוא תור לה, יבוא זמן, שמה שרבי עקיבא אמר, זה יהיה בדיוק כמו שהוא אמר. כי רבי עקיבא זה לא עוד בן אדם, זה בן אדם יש לו רוח הקודש. איש אלוקי קדוש. והתור לזה, אומר הרב קוק, לפני 100 שנה בערך פה, כן, קצת יותר, והתור, תור הכוונה, הזמן לזה, הולך ובא. זה הולך ומתקרב. ולא תקום פעמיים צרה. אז זה נכשל, עכשיו זה יקום, וזה יצליח. ולא לחינם לחם ישראל מלחמות קיומו וניצחו, עד דור אחרון ועד בכלל. זה לא סתם שעם ישראל כל הזמן עמד על שלו ונלחם את מלחמותיו. גם בגלות נלחם את מלחמותיו, לשמור על התורה, כן? ולשמור על התורה, ולשמור על המצוות, כן? זה לא לחינם, שום דבר לא הלך לחינם, הכל הכשרות לקראת המצב המתוקן, כמו שהבאנו דוגמה קודם עם, עם השידוכים, כן? שכל ניסיון, גם אם הוא לא מצליח, זה הכשרה לעתיד. למרות שזה לא הלך, אבל זה ילך. עוד פעם, ועוד פעם, כן, כן, כן. חשוב מאוד. זה חשוב מאוד מה שאמרת עכשיו. זה לא מילה פשוטה, זה... כשאתה לומד את זה, אז פתאום נכנסת למוד של תקווה. אתה, באופן נפשי. ולכן אמרת מה שאמרת. זה סימן שהדברים האלה מעודדים אותך. ולכן אמרת, זה מה שנקרא אין ייאוש בעולם. יפה מאוד. שווה היה לבוא פה למכון מיר היום, רק בשביל המשפט הזה שיוצא ממך. ממך זה עוד יותר חשוב. כן, לא? נכון? אנחנו מכירים את רבי שמעון, נכון? חכם שמעון, לא, רבי שמעון זה רק... למה לא? כל מי שבא פה ללמוד תורה הוא חכם. זה היה חוכמה לבוא ללמוד, במקום לך לראות עכשיו טלוויזיה, ערוץ 12, 13, וכל הזמן שיבלבלו לך במוח, יש הסדרה, אין הסדרה, כל הזמן כולם מבלבלים במוח כל הזמן. אתה בא חכם, בשביל מה לך לשמוע את כל הטרלול הזה? אתה בא ללמוד ומקבל תקווה. וזה כל היהדות על רגל אחת, זה התקווה. אמרתי לכם כמה פעמים. זה מיחזקאל שם בחזון העצמות היבשות. אומרים, עבדה תקוותנו. כך הם אומרים, כך יחזקאל כותב שם. ואנחנו אומרים, לא עבדה תקוותנו. נפלא. כן, חטא. ואם, הנה, עכשיו אנחנו רואים פה שהדבר הזה בסוג של ניסוי ותהייה. כן? אם הוא יצליח, זה הוא. אם זה לא יצליח, סימן שזה לא הוא. וזה הכל בהשגחה אלוקית. עכשיו תשמעו טוב. ואם יעמוד מלך, בוא נעשה ידיים למעלה, על הראש. אתם מכירים את זה? בוא נתעורר קצת. כלומר, אני יותר מזה, אני אספר עם שם בדיחות ולעשות הצגה, אני לא יודע לעשות. אני יודע, זה מה שאני יודע לעשות. ואם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה, ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ובעל פה, שהוא אדם ששומר תורה ומצוות, מנהיג ששומר תורה ומצוות, ויקוף את כל ישראל ללך בה. ליקוף זה לאו דווקא בכוח. יוביל את עם ישראל ללכת בדרך הזאת, יש בצדדים גם כמובן חוקים. זה ברור, מי שלא, כמו שאמרנו, היום במלחמה הזאת לא צריך לקפות שום דבר, אנשים באים לבד. זה פלא גדול. יהיה מצב כזה שכולם יבואו לבד, כולם ירצו לקיים תורה ומצוות, לא יצטרכו איזה חרב מתנופפת. זה חרב שמה בגן עדן, כשהאדם חטא, נכון? לאט החרב המתהפכת. לא, לא, אנחנו בקבוצה שכבר לא צריך את לאט החרב המתהפכת. כן? ויקוף כל ישראל ילך באו לחזק בדקה, וילחם מלחמות השם, נגד הרשעה העולמית, גם בפנים וגם בחוץ. הרי זה בחזקת שהוא משיח, הוא בחזקת משיח. אם הוא יתמיד בזה, הוא ימשיך להיות משיח. אם הוא ייפול, כן? אז הוא כבר לא יהיה משיח. אם הוא יחטא, הוא כבר לא יהיה משיח. כל עוד הוא במוד הזה, במסגרת הזאת הוא משיח, לא יחזיק מעמד, אז הוא כבר לא משיח. צריך להחליף אותו. זה מאוד טבעי, זה משהו מאוד טבעי, זה לא... אנשים מחכים שזה מישהו ייפול פה מהשמיים, כן? כן? למה לא? בתחיית המתים אולי לא. לא? לא? מה?
מה שאני יודע.
אז אני לא מסכים עם זה. בוא נשאר במחלוקת. כן? שאם הוא הצליח, אם הוא הצליח וזה, אז הוא ממשיך. לא, אני לא חושב כך. הוא לא ירוק במלחמה, אבל הוא ימות בזמנו ובעיתו, ואז יצטרכו מישהו אחר שיחליף אותו. אולי בתחיית המתים, זה יהיה סיפור אחר. הרי גם דוד מת. דוד הוא משיח. שלמה גם מת, הוא גם משיח. נכון? המשיח לעתיד, אתה מדבר על תקופה הרבה יותר מאוחרת, יכול להיות, שיהיה תחיית המתים. שאנשים לא ימותו. בילה המוות לנצח. יכול להיות. נכון, אבל זה סיפור אחר. זה סיפור אחר. אנחנו רוצים שהמעבר בין משיח בן יוסף למעבר למשיח בן דוד יעבור חלק יותר ולא בצורה קשה מאוד. כשאנחנו רואים עכשיו את ההחלפה בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד, היא קשה. נשפך דם, מלחמות, אנחנו מתפללים שהדברים האלה יהיו קצת יותר חלקים. וזה תלוי בכסיפה, כמו שראינו קודם, כמה שאנחנו נחשוף יותר, אז המהלכים יהיו יותר חלקים, וכמה שהדברים פחות נחשוף, אז הם יהיו בלאו הכי. כן? בלאו הכי, כמו שכתוב שהקדוש ברוך הוא מעמיד מלך רשע כמו אמן, אז הקדוש ברוך הוא יכריח אותנו בדרך יותר קשה. אנחנו רוצים שזה יהיה חלק יותר, כמו שהגמרא אומרת, יש אדם שיוצא מהעולם, זה כמו שערה שיוצאת מכוס חלב. יש אדם, זה כמו שאתה מוציא קוץ מתוך הסמר של הכבשה. אז שלא ימות משיח בן יוסף על ידי הרמילוס הרשע, הכוונה שלא יהרג, הכוונה שהתהליך יהיה יותר חלק, ולא קשה כל כך. אתם רואים שארמינוס הרשע מנסה לקופף עכשיו את ביבי. ארמינוס זה התפיסת עולם המערבית, התפיסת עולם החומרית, ש, 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 שהיא מקופפת, את ה, את, מנסה לקופף את, ה, את הצמיחה החדשה פה. כן? טוב. בוא נשאר כאן, בסדר? תברר. זה מה שאני יודע, בסדר? הרי זה מחזקת שהוא בשך. אם עשה והצליח, ניצח את כל האומות שסביביו, הוא בנה מקדש במקומו וקיבץ יצרי ישראל, הרי זה משיח ודאי, יש עליו שם של משיח. הרמב״ם מוציא מפה את המילה משיח למקום חדש לגמרי. לתפקיד. לתפקיד עם מסגרת. מי שממלא את התפקיד במסגרת הזה, אז המקום ראוי לו, ומי שלא, אז הוא יוצא החוצה, מישהו אחר צריך להחליף אותו שם. זה תפקיד. זה לא איש. זה תפקיד שאיש ממלא אותו. בסדר? כך אני מבין את זה. ואם לא הצליח עד כה, או נהרג, בידוע שאינו זה שהבטיח עליו התורה. זאת אומרת, נהרג, לא מת. נהרג במלחמה. הרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים והכשרים. כן? למה הם קשרים? כי כל אחד שניסה לקחת מנהיגות בשביל לשפר את המצב של עם ישראל, הוא קשר. זה שהוא לא הצליח, כנראה שהוא עוד לא. או שהוא לא, או יותר נכון, עם ישראל עוד לא זכאי לזה. הדור לא מוכן בדיוק. אבל תראה, הרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים הקשרים שמתו. והוא קידם אותנו עוד צעד אחד לקראת השלמות, כמו שדיברנו בהתחלה. ולא העמידו הקדוש ברוך הוא, אלא לנסות בו רבים, שנאמר ומן המשכילים ייקשלו, לצרוף בהם ולברר וללבן, צירוף אחר צירוף, עד את קץ, כי עוד עת למועד. כלומר, כל אלה שהם בדרך עד שהגיע הזמן המתאים, כן? זה הקדוש ברוך הוא מנסה, מה זה מנסה? ומלבן, עוד ניסיון, ועוד ניסיון, ועוד תיהור, ועוד תיהור. זה נקרא נפלא משיח. זה עוד שלבים. גם, איך אומרים, אני עד שניתי אבא טוב, אני עוד לא בטוח שאני אבא טוב, עברתי כמה כישלונות במשך השנים. וכל כישלון שנכשלתי, כל התנהגות לא נכונה, לומדים ממנה. זה נכון עם הילדים, זה נכון עם האישה, זה נכון עם ההורים, זה נכון בכל תחום. גם אם אתה עכשיו גמרת להיות תעודת מהנדס, לקחו אותך לעבוד את זה, אז אתה, הרבה כישלונות עד שהמקצוע הזה יהיה לעוס אצלך אם אתה כישרוני כמו פלסטלינה. זה גם בשרברבות ככה. זה גם בספרות, זה בכל דבר ככה. גם בבישול זה ככה. אני מתחתן אישה, הוא עושה לו אוכל לא טוב, מתחיל לצעוק עליה, יותר לא תעשה אוכל. אז היא עשתה אוכל, לא יצא כל כך טוב, פעם בה יצא יותר טוב, פעם בה עוד יותר טוב, פעם בה עוד יותר טוב. בסוף תהיה את הבכית מולה. אם תצעק עליה, היא לא רוצה שיצעקו עליה, אז היא תקנה אוכל מוכן. תגיד לך, תלך לאכול אצל אמא שלך. הלאה. ולא העמידו הקדוש ברוך הוא, אלא לנסות בו, זה קראנו את זה, אז כתבתי בו בסוגריים, נפלא משיח המכשירים ומקדמים, זה, אני מוסיף, את בואו של האמיתי של המשיח. זה שלבים נורמליים של החיים. בגלל שה-DNA שלנו הטוב הוא כל כך עמוק ויסודי, אז אנחנו כל הזמן דוחים את, את האלה שלא ממלאים את, את הטוב כמו שצריך. בא עוד אחד ומשתפרים, ועוד אחד ומשתפרים, לפעמים בא עוד אחד ומוריד אותנו למטה, וכתוצאה מזה שהוא מוריד אותנו לקרשים, מזה אנחנו מבינים עוד יותר טוב כמה חשוב שיהיה צדק בה בציבוריות הישראלית, כי אי אפשר לסבול את האנשים האלה. לא הבנו לפני כן, הם התחפשו. עכשיו הבינים, המסכות ירדו, המסכות יורדות. עכשיו, שתי ההלכות האלה שקראנו עכשיו, הם מסבירים את מה שאתה שאלת בהתחלה, כן? לא זוכר, אבל זה עונה על השאלה ששאלת. כן, על זה שרבי עקיבא טעה. הוא לא טעה, זה ככה צריך להיות, ואם הוא לא הצליח, סימן שזה לא הוא. אבל הוא קידם. עובדה שעד החילונים שבאו פה לארץ, בר כוכבא היה להם למופת. ועם זה הם בנו את המדינה. אמנם לא את המדינה המושלמת, עם תורה ומצוות, אבל אני זוכר בתור ילד, בר כוכבא היה דמות, נכון? הוא היה גיבור. זוכרים את השירים האלה? לא יודע, רחב על אריה. זה הדמות שהייתה פה לציונים. הוא וגם יהושע דרך אגב, עוד כל מיני דמויות, יהודה המכבי, זה כבר דמויות יותר טובות. היו דמויות לחיקוי. אז רואים שהכישלון הזה של אז, עם כל הכישלון, הוא היה אור לגאולה השלישית, במובן מסוים, לא מושלם. עכשיו, אנחנו צריכים לעצור, עכשיו הוא יראה משהו מופלא. הוא יראה שגם ישו הנוצרי, כן? וגם מוחמד, כן? שניסו גם כן להביא כביכול גאולה לעולם, שהם היו רשעים בסוף, אבל הם הכשירו את כל העולם לקראת המשיח, זה נראה את זה אבל פעם בא, לא עכשיו. זה מפליא מה שכתוב פה, כי זה מראה אמונה מושלמת, מוחלטת בקדוש ברוך הוא, שכל מה עושה, כל מה שעושה, גם הדברים שהם מאוד רעים, בסיבוב השלם של העולם, כל דבר היה במקום, וכל דבר הכשיר את השלב הבא, אף על פי שזה היה נראה קטסטרופה. כולל אמן. אני אומר אמן, אבל אפשר להגיד גם היטלר. עם כל הרשעות של אמן, אבל הוא הביא את הבית השני. הבית השני זה היה, איך אומרים, בלון חמצן בשביל הגלות הארוכה של 2000 שנה. שהעמידו את כל התורה שבעל פה. הכל מושגח, הכל בדיוק. זה תלוי בעיקר בנו. שאנחנו פחות משתוקקים, אז התהליך הוא יותר קשה. הוא יותר מסובך. עם רשעים יותר גדולים שמסובבים את העולם. וככל שאנחנו יותר נשתוקק למקום הטוב הזה, אז התהליכים יהיו יותר רכים ויותר קלים. ומי אחראי על זה, אתם יודעים? מי? הרבנים. כן, אנחנו, אבל הרבנים. הרבנים זה התפקיד שלהם. הכישלון הוא של הרבנים. פעם אני אומר את זה ברבון מוגבל, כי לפעמים אנחנו עוד לא מוכשרים, זה לא עוזר, הרבה פעמים, אתה יודע, שאבא אומר לך משהו והוא צודק, אבל אתה עוד ילד, אתה לא מבין, רק אחרי 40 שנה אתה מבין, וואלה, אבא שלי צדק. אז זה ככה זה, העולם משתכלל לאט לאט, יוצא מחומריותו למקום נקי, טהור, מוסרי, וצריך סבלנות. סבלנות זה אמונה. ככה כותב הפלויץ. אז את הדפים האלה, אם לא אכפת לכם, תאספו אותם שם, אני אסוף אותם, כי לא גמרנו את הדף הזה, יש עוד שיעור על זה בשקט, אבל אני זז הצידה.